רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה,
COIL, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
תודה וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00, ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלו רדיו סול. היום יום רביעי 8 למרץ, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי. ואתחיל בידיעה מצערת, אך זה דרך העולם. משפחתו של השחקן חיים טופל בן ה-87 מסרה כי היא לצידו ברגעיו האחרונים בחיק המשפחה, אהוביו ואוהביו. וביקשה מכל דורשי שלמה לשמור על פרטיותם. הם גם מזכירים לנו שבשנת 2015 זכה טופל בפרס ישראל, מלבד עבודתו כשחקן וזמר, הוא היה גם סופר, משורר וצייר. אני בטוח שחיים טופל מצטרף עכשיו, או לצערנו יצטרף, לאריק איינשטיין ואורי זוהר, והם יעשו שלושתם חיים ויחיו עוד פעם את להקת בצל ירוק ואת הסרטים השונים שהם עשו, ואנחנו כולנו מאחלים לחיים טופול דרך צליחה. בשבוע שעבר ניהלנו שיחה בנושא מי אתם המגזר החרדי, והכרנו מעט יותר את הזרמים השונים בעידה החרדית. אנחנו שואלים וחלוקים אתה לאן יובילו אותנו השינויים המשפטיים המוצעים. ואני שואל אותנו, חברות וחברים, שתי שאלות עם השלכות מהותיות משמעותיות על חיינו הגדולים מהחלוקה המשפטית. השאלה הראשונה, האם אנחנו מבינים שישראל בעיצומה של מהפכה חברתית ודמוגרפית שמוביל המגדר החרדי ביודעין? השנייה, האם אנחנו פוחדים מהיום בו החרדים יהיו רוב? לשתי השאלות על חיינו היומיומיים אקדיש את השידור היום ובשבוע הבא. נשוחח עם מחבר הספר שהחרדים יהיו רוב, ושמו איציק קרומבי, יזן ואיש הייטק חרדי העוסק בחקר החברה החרדית. פעיל מרכזי לשילוב חרדים בתעסוקה באמצעות תוכניות הכשרה, קידום עיסוקים ומיזמי חדשות לאוכלוסייה החרדית בישראל. ונשמע גם את עורך דין אבנר ימיני, בעל משרד עורכי דין עצמאי, המתגורר בתל אביב, המגדיר עצמו אתאיסט מאז נערותו, ומנהל אורח חיים בהתאם לכך. ואקריא גם מפחדיו של פרופסור דן שכטמן, פחדים מהחרדים, ונשמע גם מחשבות מהמגזר הערבי. ולפני שנצא לדרך, נשמע את השיר הידוע, לא לפחד כלל. היא עצתו של הבעל השם טוב, ושרה עופרה חזה.
כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל.
לשיחתי עם איציק קרומבי שהוקלטה לפני ימים, נעדכן את עצמנו בכמה נתונים על המהפכה הצפויה לנו במגזר החרדי, בכדי שנבין יותר לאן אנו דוהרים. בארץ חיים ארבעה מגזרי יהדות. אתאיסטים, כ-25% מאזרחי ישראל היהודים, הגדירו עצמם כלא מאמינים באלוהים. חילונים, כ-45% מיהודי ישראל הבוגרים דיווחו על עצמם כחילונים או לא דתיים עם זיקה נמוכה לדת. דתיים לאומיים, 17% מאוכלוסייתה היהודית של ישראל, מוגדרים כדתיים חרדים לאומיים ואינם חלק מהמגזר החרדי. מקור השם חרדים בא מפסוק בספר ישעיהו, שמעו דבר אדוני החרדים אל דברו. הקהל החרדי מונה כיום כ1,300,000 איש, שהם כ-13.5% מכלל האוכלוסייה בישראל. קצב הגידול השנתי של החרדים הוא 4% בשנה, לעומת 1.7% קצב גידול באוכלוסייה הישראלית שאינה חרדית. הצפי שבשנת 2030 יהיו החרדים כ-16% מכלל תושבי המדינה. ובשנת 2040 הצפי הוא שהם יהוו כ-20% מכלל אוכלוסיית ישראל. והצפי שבשנת 2065 החרדים יהוו כ-32% מכלל תושבי ישראל. וילד אחד מכל שניים, מכל שני ילדים בישראל, יהיה ילד חרדי. תוחלת חיי החברה החרדית גבוהה בכשלוש שנים בהשוואה לאוכלוסייה שאינה חרדית, והחיה ברמת חיים דומה. לציין כי 15% מכלל החרדים מתגייס לצה"ל. בין 35-40% מהחרדים בהליכי השתלבות תעסוקתית במשק הישראלי. בימים אלה ממש 500 חרדים בהליכי השתלבות בהייטק בישראל, במיזם מיוחד שאיציק קרומבי מחבר הספר כשהחרדים יהיו לרוב, אחד ממנהלי המיזם. ולפני שאנחנו נתחיל לשמוע אותו, אנחנו נשמע את איציק קרומבי שנמצא כרגע בחול, אבל השידור משודר מראש.
ולאחר ששמענו את ההקדמה לספרו של איציק קרומבי, יזם ואיש הייטק חרדי, העוסק בחקר החברה החרדית, פעיל מרכזי לשילוב חרדים בתעסוקה, באמצעות תוכניות הכשרה, קידום עסקים ומיזמי חדשות לאוכלוסייה החרדית בישראל. איציק, אתה איתנו?
אני איתכם.
יפה.
ההספד הזה אני לא אהיה איתכם.
ברור. ראשית, איציק, ראשית, ברכות מאולפן רדיו סול וממני אישית על ספר הביקורים שלך שהחרדים יהיו רוב. הוא ריתק אותי, אבל גם קצת הפחיד, שיצא רק לפני 3 חודשים. תספר לנו בקצרה, איציק, מי אתה, איך מרגיש איש הייטק חרדי גלת כשר בין ההייטקיסטים אוכלי השרצים גלת טרף?
קצת לקחת את זה רגע למקום איזה, בסוף תעשיית ההייטק, אנחנו מדברים, אני בדיוק מדבר איתכם עכשיו, בזמן שאנחנו עושים תוך כדי מפגש פתיחה לתוכנית שאנחנו מפעילים להכשרה של גברים חרדים להייטק, יש פה ממש בחדרים לידי, ערך 150 גברים חרדים עכשיו שהתחילו עכשיו תוכנית הכשרה. תוכנית, תעשיית ההייטק לא, אחד היתרונות שלה, מעבר לכסף הגדול ולסיפוק הרע ולכל מה שיש שם, זה שבגדול בתעשייה לא מסתכלים על מי אתה ומה אתה ומה אתה בא ומה אתה עושה. אתה יודע לפתח, אתה יודע לתת תוצר טוב, אתה, מה שנקרא, אתה איתנו. אתה לא יודע, אתה לא תהיה איתנו. ולכן דווקא תעשייה כהייטק, אבל לא רק. אני חושב שהיא הזדמנות מאוד, מאוד משמעותית גם לחרדים, גברים, נשים ובכלל. אז לא תמיד זה קל, אבל בעיקר הדרך השאר הכניסה, זה הקושי. זאת אומרת, להשלים את הפערים ולרכוש את הידע כדי להיות מסוגלים להשתלב, זה בעיקר הסיפור המרכזי.
הבנתי. אני שמח שאתה מוצא את עצמך ועוד את עצמך יחד עם עוד 150 חרדים בעולם ההייטק, ביזמות שאתה, אתם מפעילים, יישר כוח גדול.
תודה.
איציק, באילו זרמים חרדים נגע מחקרך קודם ספרך? בזרם הליטאי, החסידי, הנטורי קרתא, תולדות אהרון, הפלג הצפוני, החבדני.
הפלג הירושלמי, הפלג הצפוני זה כן, לבנדודים שלנו.
זה נכון, התכוונתי לפלג הירושלמי, החבדניק, כן. הברסלבאי, השסניק. באילו זרמים אתה, הספר שלך נוגע?
הספר שלי נוגע, אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שחלק מהמקומות נוטים לתת לה משקל הרבה יותר גדול ממה שהיא. זאת אומרת, בסוף מסתכלים, רגע, כל מיני זרמים ותתי זרמים ותתי קהילות ותתי קהילות והתפלגויות בתוך החברה החרדית. בסוף, נסתכל על העיקרון המסדר, מה שנקרא. קח את רוב החברה החרדית באידיאולוגיה, בתפיסות ובאורח חיים, אותו דבר. זאת אומרת, חברה שבוחרת במוסר ובכוונה להתבדל, לשמור על איזשהו בידול תרבותי, כדי באמצעות הבידול התרבותי ככה לשמור על האורח החיים ועל האורחות החיים החרדיות, ואני מרחיב בספר באמת על מאיפה כל הדבר הזה נולד, ומי החזון איש, וחתם סופר, והרבה הרבה הרבה לפני זה. ובסופו של דבר, בתוך הדבר הזה, כמעט כל הקהילות החרדיות מתנהגות אותו דבר. אתה מסתכל על לימודי ליבה, אתה מסתכל על צבא, אתה מסתכל על אקדמיה, אתה מסתכל על השתתפות בשוק העבודה. כמעט בכל אחד מהדברים האלה, בסופו של דבר, אתה רואה קו מחבר מאוד מאוד ברור בין כל, בין כל הזרמים, ולכן אני לא מחס כל כך חשיבות להבדלים. אני רואה שזה סתיר כזה שנוהגים לחלק בין שמרנות למודרניות. יש יותר שמרנים, יש יותר מודרנים. בכל קהילה יש את זה, אתה יכול לסתכל על זה. חסידי גור יש יותר שמרנים ויש יותר מודרניים. ספרדים, אשכנזים, ליטאים, חסידים, חב"ד, רצ"ל, לא משנה מה. בכל אחד מהצירים יש את ה... בכל אחד מהקהילות יש את הציר הזה. אבל הקו המחבר הוא חוזר על עצמו. זאת אומרת, זה לא
משהו... הקו המחבר מובן. הבדלה להבדיל את עצמם מה. ועכשיו השאלה אליך, האם החרדים אורחים במדינה... או אזרחים שווי חובות וזכויות?
זאת שאלה שקדשתי לו פרק שלם.
כן, היא שאלה שאלתית חושב... ששואלים אותה רוב אוכלוסיית הארץ.
כן, כן. אז אני חושב שקודם כל החרדים לא באמת החליטו איפה הם. זה, אני חושב שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, מצד אחד, כך עשרות שנים אחורה, ימי הקמת המדינה ואחרי זה, החרדים באיזשהו מקום אמרו, אנחנו פה ולא פה. אנחנו פה כי הגענו לפה.
הם יושבים על הגדר, רגל פה, רגל שם.
נכון, נכון, נכון. לגמרי, האם אנחנו...
הם פעם אחד שרים, והם פעם אחד תצרים, ופעם אחד הם לא רוצים להיות יחד עם הממשלה המשוקצת, ופעם אחד הם כן רוצים, כי עתיני השלטון שם.
אני לא חושב שזה רק, אני לא חושב שזה רק העניין, אני חושב ש... יש שאלה, שאל אותה הרב סולובייצ'יק לפני, גם כמה עשרות שנים. האם אנחנו, יש לנו פה ברית גורל?
הרב סולובייצ'יק מבטא את היחס שלהם
לממשלת ישראל? לא, לאו דווקא כחרדים. אני אומר שהרב סולובייצ'יק הגדיר את זה בכלל על כל מי שנמצא פה. האם אנחנו פה בברית גורל או ברית יהוד? הוא קרא לזה. האם אנחנו פה בגלל שיש לנו גורל משותף, מה שנקרא, הרגו אותנו שם, ברחנו, הקמנו לנו מדינה וצבא חזק, ואנחנו פה שומרים על עצמנו.
הוא כתב את זה בספרו אהבת ציון.
נכון, אז השאלה, בנאום מפורסם, כל דודי, ובאמת, דרך ארוכה שפירט את זה שם, אבל האם אנחנו נמצאים פה בגלל שמה שנקרא, זה אין לנו ברירה במקום אחר, או שיש לנו איזשהו יהוד משותף? וגם החברה החרדית עדיין בתוך אותה שאלה קצת, האם אנחנו נמצאים פה בגלל איזשהו...
כמה זמן
להיות
בשאלה הזאת? לגבינו החילונים...
אז אני באמת חושב שעכשיו, אני חושב שזה חלק, מה שנקרא, השם של הספר, אני חושב שבאמת הגענו לאיזושהי נקודת הכרעה, כשהחרדים יורוב, זה קודם כל שאלה פנים חרדים, לפני שאלה איך אנחנו מתייחסים בחברה הישראלית. קודם כל פנים חרדית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואני חושב שזה הזמן לשאול את עצמנו, האם אנחנו פה בברית גורל או בברית יהוד, האם אנחנו פה נמצאים באיזשהו... יש לנו איזשהו יהוד משותף, יש לנו איזה אינטרס משותף פה לאיך אנחנו רוצים לנהל את הדבר הזה, או שאנחנו פה באיזשהו גורל, ואז אנחנו,
כמו, אישית, ש...
כמו שאמרת, בו. משחקים את המשחק הזה בין כן, סגן שר במעמד שר, לא שר, כן שר, כל מיני דברים כאלה, וככה הולכים, קצת יושבים על הגדר רגל פה, רגל שם, כמו שציינת, וזאת שאלה, ואני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה, הרבה יותר עמוקה.
נכון.
השאלה הזאת בעצם פותחת בכלל שאלה לגבי כל הקור ההיתוך הזה שאנחנו מדברים עליו. כן, הגיעו לישראל, בסדר, סבבה, כולם, בוא נהיה קור היתוך, וכולם יהיו ביחד, זאת הייתה התפיסה בהתחלה, והיום הדבר הזה לא עובד. הדבר הזה לא עובד כבר הרבה מאוד שנים.
אנחנו...
חלק מהאנשים פשוט מתעלמים מזה שזה לא עובד.
איציק, נגיע לשאלה הזאת. אנחנו נגיע לשאלה הזאת.
נגיע להחזיק את הדבר הזה בכוח. והשאלה, אם אנחנו יכולים להסתכל על זה שיש לנו פה אינטרסים משותפים. אינטרס משותף זה לא משהו שיש אינטרס אחד. זה כמו שיש אינטרסים שונים, אבל הם משותפים. ואנחנו צריכים למצוא את הדברים המשותפים האלה לכולנו ביחד. או שאנחנו מנסים לייצר איזשהו משהו אחד. אני אתן דוגמה אחת, נגיד, לאיפה הדבר הזה בולט, ואיפה הדבר הזה עובד מאוד משמעותי. תסתכל, נגיד, מה קורה בצבא. הרבה, הרבה, הרבה אוכלוסיות, עזוב רגע את החברה החרדית, אבל הרבה, הרבה אוכלוסיות, בוחרות ללכת להתגייס מסיבות שונות.
נכון.
אנחנו לא כל כך שמים לב לזה, אנשים מתגייסים מסיבות שונות. יש אנשים, כך את הציבור הדתי-לאומי, שלוקח, הולך כמצווה קדושה ללכת להתגייס. יש אנשים שעושים את זה מזה ציונות מאוד גדולה. יש אנשים עושים את זה מאיזשהו אינטרס פרקטי, צריך צבא, צריך לשמור, אחרת אנחנו פשוט נמות פה.
ויש כאלה שרואים את זה ככור היתוך.
ויש כאלה שרואים את זה ככור היתוך, כל אחד רואה, אבל בסוף זה לא כל כך משנה. למה זה לא כל כך משנה? כי בסוף אתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, בסוף רוב מכריע של האוכלוסייה הישראלית, אותם רגע, עושים את החרדים, ונתתי את זה רק כדוגמה, מבינים שצריך להתגייס. והולכים ועושים את זה, ומבינים שיש איזשהו עיקרון, צבא, יש מפקד, מקיימים את ה...
אבל זה לא הבנת גודות, החרדי,
ומשתמשים. נכון, נכון, נכון.
אז אבל, מתי, אבל, יבינו, אבל, אני חושב, מתי יבינו?
אני חושב שהדוגמה הזאת, הדוגמה הזאת שנתתי, אפשר להשליך אותה גם על דברים אחרים, אפשר להשליך אותה לדוגמה על עולם העבודה. אנחנו, אני אחת הביקורות שקיבלתי
עוד על רגע, הספר. עוד רגע, איציק, עוד רגע, סליחה. לפני שנגיע לעולם העבודה, יש לי כמה שאלות שמציקות לי ולמאזינים, כי לחלק מהמאזינים אני הודעתי מראש על השידור וביקשו ממני לשאול אותך. לדעתך, איציק, שהחרדים יהיו רוב, ישראל תהיה מדינת הלכה או מדינה אזרחית?
לא, בוודאי שתהיה מדינה אזרחית. אני לא חושב שאף אחד מנסה לייצר פוזיציה מדינת הלכה. לא, ממש לא חושב שזה הכיוון.
איך אתה יכול לומר את הדבר הזה לאור מה שאנחנו חווים בחודשיים האחרונים?
אני שאלת את דעתי, אני אומר את דעתי. אני לא חושב שיש פה מישהו, גם לא החרדים, שרוצים לייצר פה מדינת הלכה. אני חושב שהחרדים מסתכל... אגב, בעיקר החרדים, אולי תסתכל דווקא על המפלגות הציונות הדתית, וזה השאיפות שלהם דווקא שם השאיפות הן יותר משמעותיות בדבר הזה, דווקא בגלל החיבור, החרדים, דווקא ברוב הדרישות, פחות מסתכלים רגע ולהגיד, אני מנסה לעשות פה מדינת הלכה.
אתה שמעת את ההברקה של גולדן קנופ, שהוא אומר שבשבתות, היינו 25 שעות ביממה, החשמל יבוא מבטריות ענק, ולא יזרמו מתחנות החשמל השונות. אם אתה שואל אותי, הוא התכוון לזה, אבל הוא רואה שהוא לא יכול לבצע.
הוא לא התכוון לזה, זה לא מה שהוא אמר, זה סילוף פשוט של מה שהוא אמר, זה לא נכון. מה שהוא אמר זה דבר מאוד פשוט. יש קהילות מסוימות, קטנות, שמעדיפות לא להשתמש בחשמל בשבת, כי החשמל מיותר על ידי יהודים, והם מעדיפים לא להשתמש בחשמל. מה הם עושים? הם משתמשים בגנרטורים. הגנרטורים האלה לא מוסדרים, מסוכנים, ומפגעים סביבתיים, מה שאתה רק רוצה, וסכנה אחת גדולה. והוא ביקש לנסות להסביר את זה ולאפשר לאותם אנשים שרוצים לקבל, במקום להשתמש בגנרטור, לייצר פתרון מערכתי יותר יעיל למי שמעוניין להשתמש בזה. אף אחד לא ניסה להשביץ את מערכת החשמל בישראל, אף אחד לא ניסה להשביץ את חברת חשמל ולא לגרום לנו לחיות עם נרות
אז אני לומד ממך שאין להם כוונה למדינת הלכה אלא למדינה אזרחית.
מדבר למדינה אזרחית עם התחשבות בכל האוכלוסיות, ועם התחשבות בין היתר כמובן גם באוכלוסייה החרדית, מנסים לדאוג לאינטרסים של האוכלוסייה החרדית. עכשיו, ברור שיש פה מאבק על הצביון היהודי של המדינה, ועל הצביון הדמוקרטי של המדינה, ועל הצביון של המדינה בכלל, וזה חלק מהמאבק שאנחנו נמצאים בו כבר מאז קום המדינה, וכנראה שנהיה בו גם בהמשך. יש אוכלוסיות יותר ליברליות, ויש אוכלוסיות יותר שמרניות, וכל אחד מנסה במקום שלו לשמור ולקחת את זה לכיוונים שהוא רוצה, צד אחד יותר בימין וצד אחד יותר בשמאל, וכך הלאה. וזה חלק מה...
נבור לשאלה הבאה שמטרידה את המאזינים שלנו. שחרדים יהיו רוב, רמת החיים בישראל תישאר כפי היום, או תעלה אם ירצה השם, או שתרד חלילה וחס, לא עלינו. מה דעתך? מה חזונך? מה אתה רואה?
יש שקף. יש שקט שראש אגף תקציבים, גבודת, ראש אגף תקציבים באוצר, הציג ביום שישי האחרון, יום חמישי האחרון, בישיבת הממשלה על התקציב. והוא הציג שם נתונים של בנק ישראל, שעל פיהם, אם נמשיך במגמות הדמוגרפיות שיש היום, יהיו חסרים, בעוד לא הרבה שנים, יהיו חסרים כחצי מיליון ידיים עובדות במשק, רמת התוצר תרד ב-13%, ונטל המס יעלה ב-16%.
רמת התוצר תרד ב-13%.
נכון.
דהיינו, רמת החיים
תרד.
הנטל הכספי על האדם יעלה, החוב החיצוני לאדם יעלה, כיום הוא עומד על 60 נקודה משהו, הוא יחזור לכיוון ה-70, ואיך מדינת ישראל של היום תמשיך לסגזג?
אז אני באמת חושב, וזה נקודה, עוד פעם התחלתי לדבר על תעסוקה, אני חושב שהאתגר הכי מרכזי שלנו היום, האתגר הכי גדול של מדינת ישראל, עם כל הכבוד להרבה אתגרים אחרים שיש, זה סיפור התעסוקה. כי אם אנחנו, של תעסוקת חרדים, כי אם אנחנו לא נפתור את האתגר הזה, גם כל הדיבורים שלנו, שאנחנו מדברים רגע על, לא יודע, כן דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, עכשיו בשיא הכותרות, אם לא יהיה פה כסף ורמת החיים פה תרד,
אז
לא יהיה כסף לשלם לשופטים.
אני מודע.
זה עוד לפני שזה, אנחנו מדברים על סוגיות ביטחוניות, איראן, לא יודע מה. אם לא יהיה פה כסף, אם רמת החיים פה תרד, לא יהיה לנו כסף לקנות מטוסים או צוללות או לא יודע מה. אז סיפור התעסוקה, סיפור המרכבי, שהוא משפיע אגב לא רק על מדינת ישראל, הוא משפיע גם על החברה החרדית עצמה. זאת שאלה שאני מעלה, האם אנחנו נצליח, ועד כמה אנחנו נצליח להגיע למצב, שהחברה החרדית באמת תלך ותתמח ותתפתח בעזרת השם, והיא הולכת וגדלה, וכשהחרדים לא יהיו 10% או 12% מהאוכלוסייה, אלא יהיו 30% ו-35% מהאוכלוסייה, האם החברה החרדית בגודל כזה תהיה מסוגלת להתנהל ובצורה כמו שהיא מתנהלת היום? זאת שאלה מהותית שאנחנו לא מספיק נותנים עליה תשובות, ואני חושב שהגיע הזמן לשאול את השאלות האלה. והספר, אני אגיד משהו שמצינתי חשוב, ומצינתי לציום להבין רגע את הדבר הזה. הסיפור של הספר, מה שאני מנסה להוביל, זה לא רגע לשים, זה לא מסמך בדמיות שנותן פתרונות. בסדר, יש הרבה פתרונות, רגע לראות איך עושים.
אתה נשמע קצת מקוטע, אולי תתקרב קצת לפעימה של היד?
אני מקווה שעכשיו זה בסדר?
כן, אני נשמע יותר טוב, כן.
כן, אני אומר, הסיפור הוא באמת, רגע, לשים את השאלות המרכזיות, לשים את השאלות ולנסות רגע להתחיל לנהל את השיח הזה ממקום אחר. איפה אנחנו, איך אנחנו מתנהלים בתוך הדבר הזה, ביחס למציאות שאנחנו חיים בה, ומייצרים שיח שהוא אחר, כי היום אנחנו נמצאים איזשהו שיח שאנחנו רבים, כן חשמל בשבת, לא חשמל בשבת, כן ליבה, לא ליבה, כן צבא, לא צבא, כן אקדמיה, לא אקדמיה, בסדר, ככה הלאה, אנחנו ממשיכים בעוד ועוד ועוד, כל פעם אנחנו נוגעים באיזו נקודה, משהו נשתי, חשוב ככל שיהיה, אבל כל פעם אנחנו נוגעים באיזו נקודה אחת, אנחנו לא מסתכלים על המכלול, אנחנו לא מסתכלים על התמונה הגדולה. והגיע הזמן רגע להסתכל על התמונה הגדולה. והתמונה הגדולה הזאת...
מה אומרת התמונה הגדולה מספרך המפחיד?
הוא
לא מפחיד מבחינת קריאה, הוא מפחיד מבחינת המסקנות. אני חושב שאתה כתבת ספר מאוד ראוי, מאוד נכון, בזמן הנכון. אבל אני מסתכל על המראה ואני אומר, לאן אנחנו הולכים?
אני חושב אופי הספר לא מפחיד. אופי הספר מאוד מעודד וממלא אופטימיות. כי אני חושב שהוא פותח שיח, כמו שאמרתי, ממקום אחר, שיח שאני מקווה שיתפתח. אני רואה בינתיים הספר גם, ברוך השם, נמכר בהיקפים מאוד מאוד גדולים, וגם מעורר הרבה מאוד שיח סביב הנקודה הזאת.
אני קניתי אותו כמתנה לשלושה מחבריי, ואני מחכה לקבל תגובות מהם, ואני אעביר לך אותם בוואטסאפ או בשיחות האישיות.
אני אשמח מאוד. אני חושב שהוא מעורר שיח, והשיח הזה הוא התחלה לפתרון. אי אפשר למצוא פתרונות, ואי אפשר לנהל את הדבר הזה מהמקום שאנחנו נמצאים בו, מההכרעות האלה ומההכנעות האלה ומההתלהמות הזאת ומהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו. צריך רגע שנייה לפתוח את זה קצת למקום אחר. אני מקווה שזה...
איציק, החרדים קנו את ספרך?
כן, מה זה החרדים? אני מוכר את הספר, הספר שיצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות בבית יוסף של פנימה, בעריכה של אריאל פיטר, ושעד כמו, לא נמכר בסלמצקי ובתומת ספרים, הוא נמכר בכל מקום.
בבני ברק, באריאל,
אנשים קונים בכל מקום, אני לא... לא, אתה יודע, בחנות כשמישהו בא לקנות הספר, לא שואלים אותו את החרדי,
לא, השאלה אם הוא נקנה, השאלה אם זה מעניין את הציבור החרדי, כי הם השחקנים הראשיים.
גם וגם, אני חושב שאי אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת, ולהגיד, יש צד אחד שצריך להיות, אז השיח צריך להיות, והשיח צריך להיות הדדי. אם צד אחד אומר, אין בעיה, שהצד השני ישתנה, וזה, זה לא עובד. זה לא עובד. אנחנו נשים את זה כבר 75 שנה. בוא נסכים רגע שהדברים האלה לא ממש מביאים אותנו למקומות טובים. צריך לנסות להסתכל על הדברים בכיוון אחר. והשיח הזה הוא שיח הדדי, משני הצדדים. גם שיח פנימי בתוך חברה חרדית, שאני רואה שהספר מעורר, אני רואה את התגובות, אני רואה את הביקורות, אני רואה את הדברים. וגם השיח שמתנהל בחברה הכללית, ובחברה הדתית-לאומית, ובחברה הערבית. זה שיח שהוא רלוונטי לכולנו, ואני מקווה שזה ייקח אותנו לשם.
זה נכון. אפרופו המרואיין הבא שיעלה לאחר השידור שלך, הוא מישהו מהחברה החילונית, שהעברתי לו את הספר, ואני מאוד מאוד מעניין לדעת מה עמדתו, והיות ואתה תהיה בחול, אני אעביר לך גם את עמדתו.
אני אשמח מאוד.
רציתי לומר, איציק, תודה רבה על הרעיון. החכמנו ממך, אבל נשארנו קצת, איך אומרים באנגלית, פאזל, נבוכים. עוד לא יודעים לאן העסק הולך. ובינתיים...
תקראו את הספר, נכון, אני גם לא יודע לאן העסק הולך. אני מקווה שבספר זה נותן עוד איזשהו נדבך כדי להפסיק יותר משמעותי, ובעזרת השם יהיה בסדר.
יופי, תמשיך עם היזמות שלך, תנסה להעביר כמה שיותר חרדים לעולם ההייטק, וייטב לכולנו, ואולי יבוא ציון לגואל. יבוא גואל לציון, התכוונתי לו. יבוא גואל לציון. תודה רבה ונסיעה טובה לך. ביי ביי.
ואחרי ששמענו את מחבר הספר שהחרדים יהיו רוב, יצחק קומבי, נשמע מה אמר חתן פרס נובל בכימיה פרופסור דן שכטמן בשבת תרבות בבאר שבע בפעם האחרונה. הוא אומר במילים האלו, ואני מצטט: אני פוחד פחד מוות מהחרדים, הם יושבים על העתינים וחולבים את מדינת ישראל. אני מזלזל בחרדים? אני מפחד מהם, אומר שכטמן. אם הייתי מזלזל, לא הייתי מדבר עליהם. אני מפחד פחד מוות מהחרדים, הם לוקחים את המדינה שלנו, הם אנטי-ציונים, אני לא הופך את כולם למכלול אחד, אבל הם יושבים גם בקואליציה. שכטמן נשאל מה דעתו לאתגר הגדול ביותר של מדינת ישראל, וענה, הדמוגרפיה. מדינת ישראל הולכת בכיוון לא טוב. הזרם האנושי שמתרבה במהירות, ברוכי הילדים, אלה האנשים שהם נגד חינוך, נגד השכלה ועבודה, והם יושבים על העתינים וחולבים את מדינת ישראל. שכטמן נוסיף, ההשכלה אסורה אצלהם, אין לימודי ליבה. חכמי ישראל בירושלים וערים מאוד למה שאומרת הגמרא. מה אומרים האייתולות באיראן? לא אומרים להם ללמוד קוראן, אלא אומרים להם ללמוד הנדסה. כמה מהנדסים יש בישראל? פחות מ-7,000. וכמה באיראן? קרוב לרבע מיליון. על ההבטחה של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו למפלגות החרדיות לתקציבים בלי לימודי ליבה, אמר שכטמן, כי לדעתי זו טעות מתבקשת. כדמוקרטיה אנחנו נלך ונדרדר. היום עוד אפשר להקים קואליציה בלי החרדים. בעתיד זה יהיה בלתי אפשרי. עכשיו עוד אפשר לתקן את הדברים. ואני מקווה שהפוליטיקאים החכמים שיושבים בירושלים יצליחו להתגבר על התקלה הזו. אולי מישהו עם שכל יקום ויתקן. אני אעזור לו. עד כאן פרופסור שרכטמן, הוא, להזכיר את כולנו, הוא חתן פרס נובל. אקריא עוד דוגמה, עוד תגובה אחת, מחברים מהמגזר הערבי. הוא כותב לי כך, שלום בן, אגיד לך כאן מה אני חושב. כל אזרחי המדינה, ערבים ויהודים, חילונים ודתיים, צריכים להיות שווים גם בחובות וגם בזכויות. צריך עבודה יסודית לפרק את הסקטורים ואת המגזרים השונים, וליצור חברה ישראלית אחת. אחרת, העתיד לא נראה טוב. לאחר ששמענו שני התגובות, נאזין לשירו של פול מקארתי, שירת שליחי האחדות, בתפילה שתיפול עלינו האחדות במהרה בימינו.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand.
לאחר שהאחדות נפלה עלינו מעט, והיא תתגבר מדי יום ביומו, אני מקווה, נעלה לשידור את עורך דין אבנר ימיני, בעל משרד עצמאי, המתגורר בתל אביב, והמגדיר עצמו אתאיסט מאז נערותו, ומנהל אורח חיים בהתאם לכך. אבנר ימיני, אתה איתנו?
אני איתכם, איתך.
יפה, יפה אבנר ימיני. תספר לנו בקצרה מי אתה, היכן גדלת ואיך הפכת לאתאיסט הגאה בחוסר אמונתו.
Well, אי אפשר להגיד שגאה, אולי אין סיבה להזדהות, אבל זאת עובדה. אני גדלתי במושב ש-99% מהם היו כאלה חילוניים, אז מטבע הדברים שהייתי מושפע מהמקום שבו גדלתי.
אבל החילוניים הם קצת שומרי אמונה, קצת שומרי מסורת, קצת, הם לא אתאיסטים.
נכון, הם לא, זה נכון. הם רובם כנראה מה שבחגים, בראש השנה, בכיפור, כנראה שחלקם, חלקם, אני לא בטוח שכולם, אני בכל אופן זוכר את זה רק מן הערוץ, ותור ילד, קשה לי לזכור בוודאות, כי אני לא צעיר היום. אז הלכו כנראה בחגים, בעיקר בראש השנה כנראה ובכיפור, לבית הכנסת. כנראה שכן שלי אני זוכר שנהג לעשות את זה. בכל מקום, האווירה הכללית הייתה סוג של חילוניות מוחלטת, הייתי מרשה לעצמי להגיד. למרות שבבית שאני גדלתי בו, אבי נהג ללכת לבית הכנסת בשבתות. אם כי חזר בבית הכנסת ולקח את המכונית ונסע, כמובן. בכל מקום, יש לי הסבר למה פיתחתי, הגעתי למצב שבו הפכתי להיות סוג של אתאיסט, יש לי הסבר פסיכולוגי, אבל זה מה שקרה, עובדה, ממש מגיל צעיר, ומאז לא השתנתה דעתי.
תוכל לשתף אותנו בהסבר? אם זה לא דבר אישי יתר על המידה?
לא, אני מוכן להסביר. זה הסבר פסיכולוגי שלי, כי עובדה היא שאני זוכר אותו. ואם אני זוכר אותו, סימן שהוא זה שפעל חזק על התודעה שלי. אני זוכר שהבית המגורים שלי היה ממש מספר צעדים ממגרש הכדורגל. אוי ואבוי למגרש כדורגל, אבל לא חשוב, זה היה השטח שבו שיחקנו כדורגל, ואבי היה חוזר הרבה פעמים בשבתות, בבית הכנסת, וכופה עליי, אני מדבר בתור ילד, בן 10-11, כופה עליי לקרוא את ההפטרה, או את הפרשה, סליחה, את הפרשה של אותו שבוע. אני בתור ילד, מת לצאת חוצה, לשחק עם כל הילדים, שומע את הכדור בום בום בום, וכולם צועקים, תנשור לי, תעשה, וזה פה, והנה גול, ואני מוצא את עצמי,
בהפטרה.
ילד שקופים עליו לקרוא את ההפטרה, ממש ככה, זוכר את זה טוב.
אתה יכול, אתה מעריך... זוכר עוד משהו בהפטרה שאולי אתה יכול להשאיר לנו? או שזה עבד, עבד עם האתאיזם שלך?
עבד עם האתאיזם, זה נכון.
הבנתי.
ואני מניח, עובדה היא שאני זוכר שזה מה שהיה, ואני לא זוכר דברים בעלי משמעות נוספת שגרמו לי להיות כזה, ומאז פיתחתי איזה סוג של אנטי, ונשאר לי עד היום, למרות גילי המופלג. יש לו מעט אנשים שגם אחרי תקופת אתאיזם, איכשהו מסיבות כאלה ואחרות, נהיים קצת יותר סנטימנטליים כלפי הדת, כלפי מסורת.
ואת בנותיך וילדיך, חינכת גם לאתאיזם? היה שם גם איזה מגרש כדורגל באמצע?
אין מגרש כדורגל, אבל אני מבין שהם נהגו כמו, ראו ממני וככה נהגו. יש לי רושם שהם ספבו את זה ממני באיזושהי צורה, גם מבלי שאמרתי או חינכתי כלום. הם ראו אותי מתנהג בצורה כזאת, וככה גדלו בבית הזה.
אז אבנר, יש לי שאלה. אז מאלו חגים אתם חוגגים כמשפחה אתאיסטית?
בהחלט בפסח. אבל בתור תירוץ לארוחה טובה. מזמינים את בני המשפחה, וזה מהווה תירוץ, במרכאות כמובן, לכך שכולם מתכנסים אצלנו, או אנחנו הולכים לאחרים. כן, גם לפחות.
ללא אגדה משפחתית לפחות?
התשובה היא לא.
לא.
גם ללא קריאת האגדה.
וגם לא, גם לא יצרתם לכם אגדה משפחתית, כמו בקיבוץ, יש כאגדה קיבוצית וכו'.
לא. אני אומר, זה המקרה שלי, אני חייב להודות שלא. אני מבין שלא מעט מאזינים ששומעים אותנו, ככל שישנם מסורתיים כאלה, אומרים לעצמם, וואו, לא מכובד, לא ראו, יכול להיות. אבל ככה אני מרגיש.
ואתה חי עם זה טוב.
ואני חי עם זה טוב, ולא נראה לי שבני המשפחה שלי סבלו. יש לי רושם שדווקא אשתי הייתה מסוגלת להרבה יותר מה שקוראים קצת מסורתיות. אני חושב ככה, אני התרשמתי. אבל כנראה שכשאין מבין הזוג איזשהו פידבק, איזה משהו שבא לקראתה, אז כנראה שגם זה אמת.
אז יש לי שאלה אישית קצת אליך, ואתה יכול גם, כמו שאומרים, להעביר אותה הלאה. בצר לך, כמו שבצר לכולנו, למי אתה פונה בתוך תוכך?
זאת השאלה שבדרך כלל מפנים לאתאיסטים, שבדרך כלל זה נועד יותר להגיד, לא יכול להיות שאתה עד כדי כך אתאיסט, כי יש בטח מצבים שאתה בלחץ, ואז אתה אומר, אוי אלוהים, תעזור לי, או משהו כזה. יכול להיות שככה אני אומר, ויכול להיות שאתאיסטים אחרים ככה אומרים.
אז מי זה האלוהים שלך?
אין לי הסבר. באמת, לא לכל דבר.
האלוהים אולי אני יכול להציע לך, האלוהים זה אולי הטבע, כמו ששפינוזה חשב על זה, או האלוהים זה חלק מהיקום, כי יש דבר אחד ברור, צבא השמיים והשמש, שאחד מסובב את השני, לדעת רבים זה בריאת האל, אז איך אתה מתמודד עם זה?
לא יפה להודות, לא מתמודד עם זה, מקבל את זה כמו שזה. אוהב מאוד לקרוא על קצת התפלספות, מאמרים, בדרך כלל מאמרים, לא ספרים, מאמרים שקצת מתפלפלים ומתפלספים עם, עם הנושא הזה של בריאת היקום, איך היקום עובד ומאיפה נוצר בעולמות אחרים, אבל נוגע בזה בתור הנאה אינטלקטואלית, לא מעבר לזה. אני עצמי מקבל את זה כפי שזה, אין לי תשובות וגם נוח לי עם זה.
הבנתי, הבנתי. עכשיו, מכיוון שהסברת לנו מדוע אתה אתאיסט, אז אולי תנמק לנו עכשיו מה הקשר שלך לאדמת המדינה שהוקמה ללאום היהודי עם קשר לתנך ולמגילת העצמאות, ששם בן גוריון מכריז אנחנו מקימים מדינה ליהודים מכוח התנך.
זה כבר קשור ללאומיות. זה לאומיות פנימית. אתם יודעים, אין לי משהו פנימי שקשור בדת, שנותן לי להרגיש איזשהו סנטימט כלפי הדת, להפך, יש לי אפילו אנטי, אני חייב להודות. כשמדובר בלאומיות, שזה הלאום היהודי כמשהו ארכילאי, או הארץ, או הפרדה מוחלטת בין דת לתחושת הלאומיות כלפי המדינה. הפרדה מוחלטת. אני מאמין שאני פטריוט כלפי המדינה, לא פחות מהדתי אני לא רוצה להגיד את החרדים, כי הם לא, אבל בוא נאמר, מהסקטור, מה שקוראים הכיפות הסרוגות, שהם מרגישים את הלאום. זה, מה... זה בא כרוך גם בעניין של אדמה, ועוד ועוד, אצלי זה לא.
מה תענה, מה תענה לפרופסור מרטין בובר, שבאחד מאמרותיו הוא אומר, שנקודת ההצלחה של מדינת ישראל, זה הקשר בין הלאום לדת. הוא אומר את זה במפורשות, הקשר בין לאום, בין הלאום היהודי לדת היהודית. מה תענה לו?
אני עונה שכנראה שהוא צודק.
אז איך אתה יושב עכשיו על לדת?
יפה, לא, הוא צודק, ויכול להיות שזה נכון לגבי חלק גדול מה... נקרא לזה הישראלים לצורך העניין, יכול להיות, אבל אני לא מקשר את זה בצורה כזאת. גם לא כל דבר... לא כל דבר, בן אדם, כך נראה לי, צריך לנסות ולהתפלסף עם עצמו. איך קרה שאני מרגיש כזה פטריוט? למה אני כזה פטריוט כלפי המדינה? או אם אני רואה איזה משהו שקשור ביהודים, או חלילה וחס, פוגעים בהם, או אנטי הזה, אפילו דמעות עולות לי בעיניים. אצלי זה בנוי בצורה כזאת, שאין לזה שום קשר לדעת. כנראה, כך אני קורא את זה, יש לזה קשר ללאום. יש תחושה של לאומיות יהודית, ואני משוכנע שיש הרבה כמוני. הרבה הרבה מאות אלפים כמוני, אני משוכנע בזה.
עורך דין אבנר, ימיני, אנחנו מכבדים מאוד את דעותיך, אבל אנחנו רוצים לזוז לפנות הלאה. בספר, ביום שהיהודים, שהחרדים יהיו רוב, האם אתה מפחד מהיום הזה? או איך אתה רואה את עצמך מתמודד עם פחדיך ביום שהחרדים יהיו רוב? האמת שזה יקרה משנת 2040 ל-2060.
60, אני כאבון 60, אני קורא את זה
כן,
הרבה.
אז בוא תספר לי מה פחדיך.
כצרכן גדול של עיתונים ומאמרים, אני קורא הכל, אז אני יודע, אני גם קורא את הצפי, למתי יש לצפות שיקרה כך וכך, ומתי יגיעו ל-40%, מתי יגיעו ל-50%.
ומה הם פחדיך מזה?
התשובה היא, טוב, במקרה לי זה לא כך רלוונטי, זאת אומרת האמת, אבל אילו אני...
וזאת משום?
בגלל הגיל שלי. ובכל אופן, אם אני חושב על מי שבאים אחריי, אני חושב, ואם הם יהיו כמוני, או בוא נחשוב על כל אלה שבעוד 20, 30, 40 שנה, יצטרכו להתמודד כנראה עם מחצית, או קרוב למחצית אוכלוסייה של חרדים, עם מאפיינים, הרבה מאפיינים, ואין מה לעשות. גם אם החרדים יכחישו את זה, הם יעשו הכל כדי לכפות אורח חיים חרדי. ותמיד תהיה אירוזיה, מה שנקרא. איך תקרא לזה? הם ירצו עוד ועוד ועוד. אני בפורש, לו אני צריך לחיות במדינה שנשלטת על ידי חרדים במובן המעשי, לא רק במובן התיאורטי.
אתה מתכוון למדינת הלכה? או...
מדינת הלכה בוודאי שלא, כן?
אני רגע, מתכוון... מה פחדיך? פחדיך עם מדינת הלכה או... או מדינה אזרחית כשמלחמת התרבויות הולכות ומתרבות? מה הם פחדיך?
הפחדים, לכל חילוני יש סיבה טובה לפחד, ממש, ממש לפחד. לאפשרות שיגיע מצב...
תסביר, תרחיב את המילה לפחד. לפחד ממה? מהמצב הכלכלי?
אני מסביר. אני מסביר את המילה לפחד. כל אחד שישתמש במילה שהוא רוצה לפחד, לחשוש, מאפשרות שאורח החיים שלו יכול להיות שונה. נכון, צריך להודות, אני גר במרכז תל אביב. כולם יודעים מה המושג תל אביב אומר.
זו מדינה בפני עצמה, מדינה חילונית, אבל היא לא כל כך, היא לא אתאיסטית, היא חילונית.
נכון, לא אתאיסטית, חילונית.
היא חילונית.
אמרתי, אני לא רוצה שיהיו אתאיסטים, אני כזה, אחרים לא. אני רוצה מדינה כמו תל אביב, זאת האמת.
אז מה פחדך, מה פחדך מהיום שבו החרדים יהיו רוב?
בהחלט, מבחינה מעשית, אני צופה שזה מה שיקרה. שכל מיני אורחות חיים, החנויות יהיו סגורות.
החנויות סגורות גם כיום בשישי שבת.
חלקם,
נשארו רק 167 פיציציות שנקבוד נשיאת בית המשפט העליון השופטת נאור כחרדית, כדתייה, חתמה על החלטת בית המשפט העליון.
אז אולי השתמשתי במילה חנויות, אולי זה לא המילה המתאימה. כל מה שקשור, אתה יודע מה קרה לזה, כל המסעדות, בבתי הקפה, אם אין את זה, אין לי מה לעשות בתל אביב.
אז מה אתה עושה? תשקול עזיבה?
לא יודע. אני אמרתי, במקרה שלי, אני לא צריך להטריח אותי בעניין, כי אני יודע שזה כנראה לא יקרה בתקופתי, לא רגילי. אז מה שיהיה בבוא היום, אינני יודע. אני יודע מה היה קורה איתי.
ומה תייעץ לצאצאיך?
אם הם ירגישו בבוא היום כמו שאני מרגיש עכשיו, ונניח שתל אביב פתאום הייתה הופכת להיות, אתה יודע מה, אפילו ירושלים, אני מת על ירושלים, מת עליה, באמת, אוהב, גם גרתי
מת
גם
לטובה, פעם. מת לטובה.
מת לטובה, ודאי, אוהב את ירושלים
אז
משהו.
אז אתה בעצם אתאיסט, מת לטובה על ירושלים.
הנה, איך אפשר להסביר? מת על ירושלים.
אי אפשר להסביר את זה, זה קונפליקט
נכון,
ענקי.
גרתי פעם בירושלים, כל הזדמנות שיש לי, ירושלים זה ממש חגיגה, אני רק עולה על המכונית, כבר מצב הרבה טוב. עוד לפני שהתחלתי לנסוע, לכיוון ירושלים. ככה אני אוהב את ירושלים.
אז איך אתה מסביר את הקונפליקט?
אני מתפעל ממנה, אוהב אותה. לא, מה שאני רוצה להגיד זה, כשאני נוסע בשבתות לירושלים לפעמים, אני אומר לעצמי, לא הייתי מסוגל לגור פה. מת על העיר להסתובב, בה אין אנשים. כל מה שאני רואה זה עגלות עם ילדים ומשפחות, ככה, עם לא מעט ילדים, מתהלכות בעיר. הרגשה שאני לא הייתי יכול לגור שם.
אז למה רצת עד לירושלים? היית יכול ללכת לעיר הקרובה אל תל אביב, שמה בני ברק.
בני ברק אי אפשר להיכנס עם מכונית.
לא בשבת, אבל אני נצרכתי להיות שם בשבוע שעבר, באמצע השבוע, אז זה לא רחוק ממה שאתה מתאר על ירושלים.
אתה כנראה לא הבנת אותי, נכון. אני מדבר, בוודאי שבאמצע השבוע הם מנהלים בירושלים מאוד ססגונית. בכל ירושלים במהלך השבוע. אבל אני אוהב את ירושלים מאוד מאוד במהלך, אם אני הולך בימים רגילים. אני מדבר על נסיעה בשבתות. התכוונתי בשבתות. אם אני צריך לנסוע לירושלים...
הבנתי.
כל עוד לא הבהרתי את זה, נכון. מספיק. התכוונתי נסיעה בשבת לירושלים.
הבנתי.
כשאני מסתובב בשבת לירושלים,
אני
מרגיש בארץ אחרת.
אז יש לנו שאלה אחרונה. אתה רואה את החרדים כאחיך?
וואו, שאלה קשה הכנעת. שמת אותי בעין כניסה, מה שנקרא.
בהכירי אותך קצת, אתה תדע איך לצאת, אבל בוא נעשה את זה מהר, כי אנחנו לפני תם הזמן.
התשובה בגדול היא תהיה כן, חד משמעי. איך אני אבחן את זה? אני אבחן את זה, אם אני מפעם לפעם, רק ככה אני בוחן את זה. אם פתאום מספרים שאיזה יהודי חרדי, בארץ כלשהי, התנפלו עליו ויקחו אותו, אני יודע מה אני מרגיש אז. כן? אם היו מספרים שאיזה מישהו יתנפל שם על איזה מישהו...
זאת אומרת, יש לך ערבות הדדית.
בוודאי,
יש לך ערבות הדדית.
אז אמרתי, אם מישהו יספר על איזשהו אירוע שמישהו ייקח, לא יודע, איזה הודי אחד או פיליפיני אחד, שבאמריקה זה לא עושה לי שום דבר. לא נעים. אבל הם יספרו שיקחו איזה חרדי עם כפות, אתה יודע, שהולך ככה, אני ארגיש מאוד מאוד. מאיפה זה בא לי? זה בא לי, אין לי הסבר.
טוב. אבנר היקר, תם זמננו, תודה על ששיתפת אותנו על השקפותיך האתאיסטיות, והן על פחדיך מהיום בו יהיו חרדים לרוב. יהיה בטוב ובבריאות, שלום שלום לך אבנר ותודה.
תודה רבה גם לך.
חברותיי וחבריי, הנושא הערב תם אך לא נשלם. לעולם נדון בשאלת המגזר החרדי, שהוא חלק מאיתנו ומתושבי מדינת ישראל. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי. להשתמע ביום רביעי הבא בין 5-6, ושוב נדון בשאלה מה הפחדים שלנו מהיום שהחרדים יהיו רוב. הישארו עמנו לתוכניתו המרתקת של חברי משה הראל הנקראת 4x4 בשטח. לא לשכוח להיכנס לשידורי סול במשך כל ימות השבוע. דרך הגוגל, ואתם בהזנה, פשוט וקל. שלום שלום, ויש שלום. ולסיום, נאזין לשירתם של שולי רנד ואמיר דדון, בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לשאר עמי העולם.
קודש לכל אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת שעל פניי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד קצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי בין קודש לחול אני חי בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל הפחד שעל כתפיי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך ודאי, לגדול מזה ודאי
נכון, אני חי.